כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גל.
Good afternoon. Here we have a quiet little motel tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact it has now become known as the scene of the crime.
אלו היו דבריו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, מי שמוגדר עד היום כגדול הבימאים של סרטי המתח, סר אלפרד היצ'קוק. ומה ששמענו זה אותו מציג את המוטל כחלק מהטריילר שהוא ביים והגיש לקראת ציית הסרט, פסיכו. אנחנו כאן כרגיל, זה דוקטור דן הרב, אלן.
היי, אלן.
דוקטור דוד גורביץ'.
אלן.
ואני יונתן גת, וכן, אנחנו שומעים כאן ברקע את פס הקול המפורסם שכתב ברנן הרמן, כמובן, מתוך אותו הסרט פסיכו. ומעניין, אתם יודעים, אני בדקתי את זה, היצ'קוק הוא הדמות המצוטטת ביותר שלנו מתוך התוכניות שהקלטנו עד עכשיו. הזכרנו אותו גם בתוכנית על פרויד, הזכרנו אותו גם בתוכנית על אגאטה קריסטי, וגם על סלבדור דלי. בהקשר של הסרט שהם עשו ביחד, ואפילו על מרילין מונרו, בהקשר של האובססיה שלו לבלונד. זאת אומרת, היצירה שלו היא בעצם שולחת זרועות לכל כך הרבה שטחים, לכל כך הרבה רבדים בתרבות.
כן, אני חושב שהוא נגע בדבר הזה שכולנו מרגישים בו. הוא הבין את המימד של האימה שנמצא ביומיום. נגע באימה שביומיום, זאת אומרת, הוא לא יצר את האימה מתוך איזו התחשכות דרמטית קיצונית, או מתוך אלימות אינסופית, אלא מתוך השקט המאיים של עצמים, של אנשים, של חיוכים, של חיי ניסויים, והוא ידע משהו בפרק גיהנום של חיי ניסויים שלו עם אשתו, שהייתה כמעט כתבה לו את כל התסרטים שלו, אף פעם לא קיבלה קרדיט.
כן.
האימה של חיי יום-יום, הוא חשף אותה, והראה בעצם שכל דבר ביום-יום, אפילו ביומיום הפשוט שלנו והרגיל שלנו, טעון באפשרויות של מוות. אפשרויות של רוע, שיכולות להיות בכל מקום. מאחורי הכיסא במסעדה, בריביירה הצרפתית, בחדר שלו אוהבים צעירים, בבית מלון בפניקס, ששם הגיבורה מתחבאת בהתחלה ובורחת עם המאהב שלה, ואחר כך מתייאש ממנו לפני המוטל. וכמובן בדבר הזה שהוא תמיד כמו איזה סוד אפל, כמו איזה טירה גותית, זה אותו מוטל שלצד הדרך, אותה רכבת, הוא גילה לנו שיש כוונות רצח באוויר תמיד.
כן, הייתי מוסיף אולי למילה אימה את המילה חרדה, כי אני חושב שזה היסוד של היצירה של היצ'קוק. החרדה היא לא רק החרדה של מה שניבט אלינו מן המסך, אלא קודם כל החרדה שמתחבט בתוכנו כל הזמן. והיצ'קוק התעסק בדיוק בדבר הזה, הייתי אומר במחקר של החרדה האנושית. אני חושב שזה הפרויקט חייו,
כן.
גם אם הוא לא היה מצהיר על זה בצורה כזאת. המחקר של החרדה האנושית, האופן שבו אנשים הם בעצם קורבנות, הייתי אומר, של התשוקות שלהם, של החרדות שלהם, של האכזבות שלהם, במידה רבה ממש מחקר פסיכואנליטי של נפש האדם, ממש כך. בכל הסרטים של היצ'קוק יש את ההנאה מפני השטח של הסרט, זה סרט מפחיד, זה סרט מאיים, זה סרט שמחזיקים את הכיסא כי הפחד הוא משתק, ויש את מה שהולך איתך אחרי שהסרט נגמר, שהוא בכלל קשור ל... שאלות מה אני הייתי עושה שם בסיטואציה הזאת, מה עבר עליי, מה זה אומר בעצם עליי וכן הלאה.
אלפרד היצ'קוק נולד בשנת 1899, בילדותו נשר מבית הספר ועבר לבית ספר מקצועי שם למד הנדסה, חשמל, אקוסטיקה וניווט. הבמאי האהוב עליו היה לואיס בונואל הספרדי, וזה מעניין כי בונואל עבד עם סלבדור דלי, שאחר כך עבד עם היצ'קוק עצמו. הוא ביים מעל 50 סרטים, ביניהם יצירות מופת כמו הציפורים, חלון אחורי, מזימות בינלאומיות, רבקה, וכמובן פסיכו. הוא נבחר על ידי מגזין Entertainment Weekly, כבימאי הגדול ביותר בתולדות הקולנוע. סרטו ורטיגו נבחר על ידי המכון הבריטי כסרט הטוב ביותר בכל הזמנים, ולמרבה הגיחוך הוא מעולם, מעולם לא זכה בתחרות כבימאי בפרס האוסקר. בשנת 1980 הוא הוכתר על ידי המלכה בתואר האבירות. ועוד פרט אחד, בסקר עצמאי שהוא ביצע עם צופי קולנוע, הוא גילה שהקול המפחיד ביותר בשביל הקהל הוא, תנחשו, מה?
קולו של היצ'קוק.
לא, דן? התשובה היא...
ציפורים?
לא, התשובה היא רעש הסירנה של ניידת משטרה.
You see, it all starts with a baby, we'll say, at the age of 6 months. And the mother says, boo, and scares the hell out of the baby, gives it the hiccups, and then the baby giggles. There's its first moment of fear. Later on, it's on a swing, getting higher and higher, and catching its breath when it goes too high. And so it goes. We all enjoy, shall we say, putting our toe in the cold water of fear.
כן, זו דוגמה שהוא היה מספר, הוא גם סיפר על עצמו, על אמא שלו, שעשתה לו בו כילד, וככה הוא בעצם מדבר על איך אדם חווה את הפחד התיאטרלי הראשון, שהתינוק לומד על הקיבוץ של הבהלה, והשחרור וההקלה שבא אחר כך, זה החלק המשעשע והמהנה של, של הפחד.
כן. אני אמשיך את העניין של הפחד והפחד והחרדה. מכאן מתפתחת אצלו בעצם אותה תחושה בסיסית שלדעתי היא מקור החרדה. יסלחו לי כל אלה שהניתוחים שלי הם קצת יותר מדי פסיכואנליטיים.
כן.
זה אותה הרגשה של חוסר אהבה בסיסית. כי מאיפה אתה מפתח החרדה? אם אתה מוקף אהבה. אהבה זה כמו שכבת הגנה. מתי אתה חרד? כי אתה חושב שרשת ההגנה שנקראת אהבה, שמביאה אותך להסתכלות אופטימית על החיים, בבת, מבין שתקבל עזרה מהזולת, אז פתאום אתה מבין שאתה לא תקבל שום דבר. זה כן מתקשר לילדות הקשה שלו, להיותו ילד לא מקובל, שמנמן, שעומד ומלטף את הקרש שלו, כבר גיל 14, כשכולם משחקים כדורגל, אז הוא כאילו נשאר לבד. זה ממשיך עם מה שאתה אמרת על האמא שלו והזיכרונות הראשונים שלו, שהאמא שלו עושה לו את הבוז הראשון, את הדבר הזה. זה ממשיך עם זה שהוא היה גדל גוף, ותמיד נמשך אל השחקניות המופלאות והסקסיות שלו, וכמובן גם לגברים הסקסים שהופיעו בסרטיו, כי ככה זה, אתה חייב כוכבת, אתה חייב להיות אישה ייצוגית, אתה לא יכול להביא דמויות מסוג של היצ'קוק, זכר או נקבה, כי אף אחד לא יבוא
לב. אתה חייב להביא את ג'יימס סטיוארט.
אתה צריך להביא את ג'יימס סטיוארט, אתה צריך להביא את קרי גרנט, אתה צריך להביא כוכבים אחרים, אתה לא יכול להביא עוד, אני יודע, את כוכבות המפורסמות, כמו גרייס קלי.
כן, או קים נובק וטיפי הדרן.
בדיוק, שהשנייה שיחקה בציפורים שעוד ניגע בזה, והראשונה שיחקה בסרט הנפלא הזה, ורטיגו. ואתה מחוץ למשחק, אתה שמן, אתה מגעיל, אתה רואה את הרוע האנושי כמו שמסתכלים באינפרה אדום, ואתה רואה שהעולם הוא רע, ואתה רואה שאתה עולם, את העולם שאתה לבד בו, ושאתה לא אהוב בתוכו. ושלעולם לא יאהבו אותך. ומכאן ההתאהבויות שלו בנשים השונות, אפילו היחסים שלו שאומרים עם הכוכבות שלו שהיו סדום מזוכיסטים.
שהוא התעלל בהן.
את ההתעללות שלו באשתו אפשר לקשור לכך. למעשה היא כתבה איתו ברבים מתסריטה ולא הייתה חתומה בשום מקום, כמעט בקרדיטים. אתה רואה את החיים האומללים ואינסופיים, שמצליחים להיות מתרוגמים לאיזושהי תפיסה כוללת על המין האנושי. שאפשר לתמצאת לו כך, מה שיהיה רע, יהיה עוד יותר רע. מה שחשוד, יתגלה בסופו של דבר כרצח. ובסופו של דבר, התחושה הזאת של האדם שמוכן לעשות הכל בשביל עצמו, בשביל לסלק עם עצמו קצת מהחרדה, כולל רצח, לא תעזוב לא את הבמאי ולא את הדמויות שלו. עכשיו, אנחנו נכנסים לתוך הדבר הזה ומתחברים לתוך הדבר הזה, ושאנחנו אוהבים את החרדה הזאת. ויצ'קוק הבין שמה שהוא אצלו חיסרון, לפחתנו כצופים, הוא יתרון עצום. זה יתרון של ההתרגשות, של למות מאימה. למות כמו מאימה. לא כמו בסרט אימה, אבל עדיין למות מאימה. ונדמה לי שהעניין הזה הופך אותו כל כך ליוניק, מיוחד ושונה מאחרים. ונוכל לפטר את זה בסרטים שנסתכל עליהם אחר כך.
כן, זה מתוך מזימות בינלאומיות, בעיניי אחד הסרטים הכי מהנים שלו, אם לא המהנה ביותר, אבל אני רוצה בכל זאת להחזיר אתכם עוד פעם אחת להתחלה על הילדות שלו. היצ'וק בעצמו מספר על אבא שלו ועל איך הוא גרם לו לטראומה שלטענתו הובילה אותו לאובססיה של פחד וחרדה.
Are you still afraid of the police?
Terrified of the police. Terrified.
Can you explain where that begins?
I think it was when I was a child of 5. My father sent me with a note to the local chief of police. For a minor, I must admit, a minor misdemeanor.
Yes.
And I was placed in a cell for 5 minutes. Now, psychiatrists say that if you can trace the origin of your fear, it will disappear. The whole thing is a confounded lie because I still have it.
And it's never left you from that day.
Never left me.
זה מדהים, הוא מספר שהאבא שלו שלח אותו בגיל 5 לתחנת המשטרה עם פתק על זה שצריך ללמד את הילד לקח, והשוטר הכניס אותו לתא מעצר ל-5 דקות, ומאז היצ'קוק טוען, הוא לא משתחרר מהטראומה הזאת.
הוא אומר יותר מזה, הוא אומר שמשקרים הפסיכיאטרים או הפסיכולוגים שאומרים שאם אתה תעשה תחליפים לפחד הזה, אתה תשתחרר ממנו, והרי כן. הוא עשה את כל הסרטים שלו, אפשר לראות אותם כבעצם כסצנות שמשחזרות את הפחד הראשוני, ועדיין הוא אומר שהוא עבוד.
כן, בדיוק, זה כסיפור ביוגרפי, אני לא יודע עד כמה הסיפור הזה הוא נכון, אני לא חושב שזה חשוב, מה שחשוב זה שהיצ'קוק מהדהד את הסיפור הזה, והוא תמיד מצוטט וכן הלאה. מה שבאמת מעניין זה החזרה של היצ'קוק אל מה שאנחנו יכולים לקרוא הסצנה הראשונית, כן? תמיד החיפוש הזה אחר הטראומה הבסיסית, אחר הדבר הזה, האירוע המכונן ש, 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 שמסביר בעצם את החרדה.
אז פעם אחת הוא ישים את האמא עם אבו, ופעם שנייה הוא משים את האבא עם התחנת משטרה.
אני אומר, זה בחיים שלו, אבל אתה יכול לראות בכל הסרטים איזשהו אירוע כזה של כביכול משהו שקורה, ילד שראה משהו, אדם שנתפס במשהו, וכן הלאה. זאת אומרת, החקירה הזאת של איזשהו אירוע מכונן וטראומטי שמכתיב אחר כך חיים שלמים.
שקורה כבר על ההתחלה, בתחילת הסרט.
זה קורה בכל הסרטים שלו, זה נכון מה שלא יודע אני. באמת כך. זאת אומרת, קורה משהו שהוא מין מזדיד כזה, מעשה שלא יעשה, שהוא מין סוג חטא, של ליקוי,
חטא,
חטא. מה, כן. חטא, כן. חטא, יפה, ליקוי מאורות, לדוגמה בפסיכו המפורסם, ליקוי המאורות זה תאוות הבצע הקפיטליסטית,
כן.
המזכירה הקטנה שעובדת שם הבוס לא יכולה לעמוד, כשהשותף שלו מביא את, את השקיות הגדולות, המזוודה הזאת עם הדולרים, והוא רואה כמה הוא מצליח, והביא שם חיים הזולים שלה עם המאהב שלעולם לא התחתן איתה, כן. בפניקס, שמבדה בין 3-4, לא יותר, זה הזמן שנותן לה, והיא רוצה לחרוג מהמסכנות של החיים, אומרת, שם, אפשר כסף, ואז במקום להפקיד את הכסף, היא פשוט מכניסה את המזוודה לאחורה, ויש את המוזיקה המפורסמת שהיא נוסעת בשדרה הזאת שם, בניו יורקית, ופתאום המכונית עוצרת, ורואים את הבוס, וזה עוד חוזרים, איזה מזבעה, טובי לב, אחרי שכבר היא מהמזוודה, במקום להיכנס לבנק, נוסעת, אבל לאן היא נוסעת? לתוך המלכודת. היא רצתה להימלט ממלכודת אחת, המלכודת של החיים העלובים שלה, המלכודת של התסכול שלה, המסכולת של הקפיטליזם, היא נופלת למלכודת גרועה ממנה, המלכודת שחולנית לגמרי, גותית, בדמותו של אותו איש, מוטל, ואיש הציפורים המפורסם, אגב, שים לב למוטיב הציפורים, גם פה, גם שם, בסרט הציפורים שחוזרים ביניהם.
זה לא רק חטא, אמרנו חטא, אבל זה לא רק חטא, זה כמעט תמיד גם איזשהו, נכון, זה כמעט תמיד גם איזשהו חשד, או איזה האשמת שווא, איזה משהו שקורה לך בתחילת הסרט, הלא עוול בכפך, וזהו, זה כבר יכתיב את מהלך חייך, זה קורה בפרנזי, וזה קורה במזימות בינלאומיות, זה קורה בכל כך הרבה סרטים, המצב האבסורדי הזה של האדם שנקלע לתוך סיטואציה בלתי אפשרית, קצת אולי כמו היצ'קוק בתא המעצר במשטרה.
אבל תחשוב, דני, זה בעצם הפתיחה ממש כמו אריסטוטלית. יש משהו שמניע את העלילה. מה שמניע את העלילה זה המעשה המביש והנורא, כמו שהוא נקרא, בפואטיקה של הטרגדיה, והמעשה המביש והנורא הוא רגע של שכחה, של ליקוי מאורות, של חטא, של מיסג'אג'מנט, טעות בשיפוט.
כן.
ומשם אין דרך חזרה עד לסוף, והסוף הוא תמיד אלים.
Four people are sitting around a table talking about baseball, whatever you like. 5 minutes of it, very dull. Suddenly, a bomb goes off, blows the people to smithereens. What do the audience have? 10 seconds of shock. Now take the same scene and tell the audience there is a bomb under that table and will go off in 5 minutes. Well, the whole emotion of the audience is totally different because you've given them that information. In 5 minutes' time, that bomb will go off. Now the conversation about baseball becomes very vital because they're saying to you, don't be ridiculous, stop talking about baseball, there's a bomb under there. You've got the audience working. Now the only difference is, although I've been guilty of in the picture sabotage of making this error, but I've never made it since, the bomb must never go off. Because if you do, you work that audience into a state, and then they'll get angry because you haven't provided them with any relief.
and that's almost a must. So a foot touches the bomb, somebody looks down and says, my God, a bomb, out of the window, then it goes off, just in time.
כן, היצ'קוק מסביר את התיאוריה שלו על הפצצה, תיאוריה מאוד מפורסמת.
כן, מעבר לזה, קודם כל צריך להגיד, היצ'קוק הוא ממש מורה לקולנוע, יש סדרה ארוכה של ספרים ושל טקסטים, שבהם הוא באמת מסביר בצורה מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד בסיסית, הוא היה מאוד מאוד שיטתי בעבודה שלו, וגם מאוד מאוד דידקטי בהסברים שלו. בקטע הזה הוא באמת מסביר בצורה הכי פשוטה, איך מייצרים מתח קולנועי. נורא נורא פשוט, ומתח קולנועי לדידו של היצ'קוק, לפחות אחת הצורות לייצר מתח קולנועי, ליצור פער של מידע בין מה שהצופה יודע לבין מה שמתרחש על המסך. הפער הזה של המידע הוא הסיפור בקטע הזה. אותה פצצה שמוטמנת מתחת לאיזשהו שולחן יכולה להתפוצץ, אבל אם אנחנו הצופים יודעים שמוטמנת שם הפצצה בזמן שאנשים שיושבים ליד השולחן לא יודעים, זאת תהיה החוויה שלנו באותו רגע, חוויה דרוכה ביותר, כי אנחנו יודעים, אנחנו ממש רוצים לקום מן הכיסא באולם, ולהגיד לאנשים, תיזהרו, תברחו, עוד מעט תתפוצץ פצצה. זה דרך נהדרת לייצר מתח, וזה כל כך בסיסי כשהיצ'קוק מסביר את זה, זה כל כך פשוט.
כן. הוא אומר שאם הפצצה סתם הייתה מתפוצצת, היית מקבל 10 שניות של שוק.
כן.
אבל למה לא לקחת את כל השיחה הזאת ולהפוך אותה למשהו מתקתק ומטריד?
כן, תמיד יש איזושהי גבייה אסורה כזאת בתוך החדר. זה מזכיר לי ציור מפורסם של מגריט, שרואים שהוא רוצח, מבצע את העניין, מאחורי הדלת כבר נמצא רוצח אחר, וכך הלאה וכך הלאה. הדברים האלה, הוא יוצר ציפייה לגבי משהו שלא מדברים עליו, שכביכול לא רואים אותו, או חלק כן רואים, חלק לא. והמשהו הזה הוא משהו תמה, אסור, טראומטי, הוא מתקתק כמו פצצת זמן, ובסופו של דבר, כן הפצצה יקרה לה משהו, כי הרי לא יכול לשים אותה סתם שם על זה, ו-50 דקות תשב שם על השולחן, ולא יקרה כלום.
כן.
הצופים מאוד התעצבנו והלכו מהסרט. אלא שהתזמון של האמא אז יהיה בידיים שלו.
היא עכשיו מתכסה עם האמא.
לא, דוד פה רעד עם המצילות. אז זה מתוך הסרט האיש שידע יותר מדי.
אנחנו רואים כבר את העירייה המפורסמת שתהיה באותו זמן.
זה סרט שהפחד בו מבוסס מוזיקה. כי צריך רק להסביר למאזיננו, יש שם מזימת רצח, רצח פוליטי, שהמתכננים רוצים לבצע את הרצח בזמן שהתזמורת מנגנת, ובזמן שהמצילות נותנות את הבום הגדול, שם תתבצע העירייה. זה רצח על פי פרטיטורה.
זה מה שרציתי להגיד, שהדברים של ההומור המטורף של היצ'קוק, זה היה מאוד הומוריסטי, כי מדובר ברוצח שהוא ממש כמו זוביד מטה, כלומר,
רוצח מוזיקלי.
רוצח מוזיקלי, בדיוק. זאת אומרת, איך רוצח רגיל, הוא מכוון את הנשק שלו, הוא מכוון את המשתיקול שלו, את הרובה הטלסקופי שלו, הוא לא צריך לכוון רק את זה, הוא גם צריך לכוון את העיניים שלו, ולעקוב כל הזמן אחרי הטקסט, מה שנקרא, וברגע הנכון בטקסט, כלומר, ברגע שיש את הסימון של המצלתיים, עליו לראות כדי שהיריעה שלו תתרבב עם הרעש, עם הפצצה וכיוצא בזה. זה דבר נורא מצחיק, מפני שהוא אז מופיע כמין במאי קולנוע, כמין מנצח. כלומר, בתפקיד בעצם של הבמאי עצמו, הבמאי של האימה, הבמאי של הצחוק, ממלא המקום של היצ'קוק, הוא הרוצח. שים לב איפה נמצאת ההזדהות של היצ'קוק, כאחד שקורא את הפרטיטורה, כותב את הפרטיטורה, כותב את התסריט, מביים את התסריט, ורוצח את הדמות הזאת, דרך הרוצח השכיר השחקן שלו. שים לב, אני מדבר איתך על הסאפקון, כאילו של היצ'קוק, איך הוא עובד בתוך הדבר הזה. תראה, תפקיד המנצח הוא כמו תפקיד העורך, כמו תפקיד הבמאי, כמו תפקיד העותר. והאיש הזה מבצע הרצח. תאוות הרצח היא בכולנו, אוקיי? או שאתה רוצחים אותך, או שאתה נרצח. זה ממשיך הלאה, פסיכואנליזה עובדת, אין מה לעשות, זאת אומרת, קלישה, לא קלישה.
כן.
היצ'קוק בעצמו מודה שזה, האימה לא עוזבת אותו מעולם. היללה של המשטרה היא תמיד בעקבותיו. זה לא נגמר עם הסיפור עם הילד שהוא ישב שם 5 דקות, אצל השוטר, החבר של אבא שלו.
מבחינתי הסצנה הזאת היא רק עוד דוגמה לפרפקציוניזם ולאופן הבאמת מושלם של העבודה של היצ'קוק.
כן.
הדבר שאני מתכוון אליו, היצ'קוק היה בעצם אומן גדול של תסריט, ובעצם כמעט הייתי אומר המדעיות התסריטאית. מה אני מתכוון? אני מתכוון לכך שמבחינתו מלאכת היצירה הקולנועית מתגלמת בתסריט. התסריט הוא מסמך מדויק, מפורט, שמסביר הכל בעצם, מי הקומפוזיציה, כלומר כל
ההיבט
האסתטי, ועד להנחיות המשחק. מבחינתו, שחקנים היו כמו דוגמנים. באיזשהו מקום הוא אמר שהתפקיד של השחקן מסתיים עם הליהוק שלו. זאת אומרת, איזה בוז אפשר להגיד היה לו כלפי עבודת השחקן. שחקן צריך להיות יפה, שחקן צריך למלא הוראות, אל תדבר איתי פה עכשיו על כניסה לדמות, אל תדבר איתי על שום סטניסלבסקי, תעשה את מה שכתוב. עד כדי כך, זאת אומרת, הצילום, יום הצילום, הוא כמעט מיותר, אם לא היינו בעולם הקולנוע, לא היה צריך לצלם. לא שם נמצאת האומנות, האומנות נמצאת בכתיבה, האומנות נמצאת בדמיון, האומנות נמצאת בתכנון המוקדם, וכן הלאה.
יש סיפור שאחד השחקנים אמר לו, ניסה לשכנע את היצ'קוק לשנות את הסצנה, ואמר לו, תשמע, לדעתי, כדאי שאני אגיד כך וכך, ושתצלם כך וכך, והיצ'קוק הקשיב והקשיב והקשיב, ואמר, אוקיי, יופי, עכשיו תחזור לסצנה שלך ותעשה את מה שאמרתי.
טוב, זה רק מוכיח, קודם כל, השיטה הזאת כמובן, זו השיטה שלו. הפלא הוא שהוא נחשב למתעלל בשחקנים שלו? האם זה מפליב כל כך? הרי סרטים שלמים נעשו רק על היצ'קוק כמתעלל בשחקניות שלו, במיוחד בסיפור המפורסם עם הכוכבת של הציפורים.
כן, שהתלוננה כלפיו.
טיפי הדרן, כן.
אוקיי, ויש גם אחרות, וגם גרייס קלי לא לקיקה ממנו דבש.
בכלל לא, גם לא קים נובק.
היחס שלו היה מאוד מורכב, מצד אחד יחס מאוד של, הייתי אומר, של רומנטי כזה, במיוחד לכוכבות שלו, מצד שני, מין דחייה מראש, הוא דוחה אותם כי הם דוחות אותו, כי הוא מכוער, כי הוא שמן, כי הוא גדול, כי הוא זה, כי הוא שם, במילא לא אהבו אותי, לכן הם כלי ביד היוצר, ואני לא אוהב אותם, לא מדובר פה באהבה, הוא אומר לכולם, זה, הייתי אומר, חזון מאוד קודר, בשום מקום בסרטים של היצ'קוק לא מדובר באהבה. אין סרט אחד שמדבר על אהבה, כמה שזה אני ראיתי, שממש מדבר על אהבה של התמכרות רומנטית תמימה לבני הזוג, או שקורה להם משהו. תמיד יש חשד, כמו שאתה אמרת קודם. והחשד הזה מביא אותו מראש
לא להיות נחמד לאנשים, לא לאהוב, כי לא אוהבים אותו. וזה שוב חוזר וחוזר וחוזר ונחזור ונחזור. האיש הלא נאהב הוא האיש שלא יכול להיות אוהב, אוקיי?
ואיתנו, מבקר הבית, נחמן אינגבר, אלן.
אלן.
נחמן, מה הדבר הכי חשוב שאתה מלמד את הסטודנטים שלך לקולנוע על אלפרד היצ'קוק? מה הדבר הראשון?
הרעיון שהוא בעצם הבמאי הבולט ביותר שמדבר שפה שנקראת קולנוע. זאת אומרת, הוא לא משתמש במילים כדי להבהיר את המשמעויות שהוא מנסה להגיע אליהן. הוא משתמש בכל מה שהקולנוע למעשה, בכל מה שהציור, הוא בא בסופו של דבר מן הציור. כל הצד הוויזואלי, ויותר מאוחר, ברגע שמגיע הצליל, הסאונד, הקולות לקולנוע, אז גם ביכולת של הקולנוע להשתמש בקולות, כדי להעביר את המשמעויות שלו. זאת אומרת, כשאתה רואה היצ'קוק, אתה צריך להיות, מה שנקרא, לגלות אוריינות בקולנוע, ולא, אתה יודע, ביכולת להבין טקסטים מילוליים.
כן.
נחמן, אני רוצה לשאול אותך בדיוק בהמשך למה שאמרת. אנחנו צריכים להתייחס להיצ'קוק כ-one-off, כמשהו שהוא יחיד ומיוחד, או שלשיטתך כן היית קושר אותו לאיזושהי מסורת? האם אפשר לדבר על אנשים שהשפיעו, או יוצרים שהשפיעו על היצ'קוק? האם אפשר לדבר על יוצרים שהושפעו ממנו? או שהוא לעולם יישאר איזה יצור יחיד ומיוחד בעולם הקולנוע, בהיסטוריה של הקולנוע?
אני אף פעם לא מאמין ברעיון של אחד ומיוחד בשום תחום. הבעיה היא שהיצ'קוק נכנס לקולנוע בשלב כל כך מוקדם, שאין מסורת קולנועית שהוא יכול להיות מושפע ממנה. המסורות שהוא מושפע מהם, הם התחום הראשון שבו הוא עסק, לא הקולנוע, אלא הציור. ומהציור אני חושב שהתחום שהייתי מוצא את הקשר הכי עמוק של היצ'קוק אליו, זה הציור האקספרסיוניסטי, בעיקר הציור האקספרסיוניסטי בגרמניה של בין שתי המלחמות. כמעט כל צייר אקספרסיוניסטי מהמפורסמים השפיע על היצירה שלו. ולכן ההדגשה שלו על השפה הוויזואלית הקולנועית קשורה באותו עיקרון של התנועה האקספרסיוניסטית. הוא מעוות את המציאות כך שהעיוות, בין אם הוא יהיה קטן ובין אם הוא יהיה עיוות קיצוני, יעביר את הרעיונות שהוא רוצה להעביר.
אולי תן לנו דוגמה לכזה עיוות אקספרסיוניסטי באחד הסרטים, כי זה נשמע לי מופשט, זה שונה נניח מהאקספרסיוניסטים האחרים שהגיעו לאמריקה, אני יודע, אנשים שיצרו את המלאך הכחול, אנשים כמו פריץ לנג, אנשים כמו אחרים שבאו מהכיוון היותר באמת, שאני יכול לקשור אותו חזק יותר לאומנות אקספרסיוניסטית בצורה מובהקת יותר, אבל תן לנו דוגמה אחת, מין עיוות של מציאות מתוך איזו סצנה.
כן, תראה, למשל, הדוגמה שאני תמיד מביא לתלמידים שלי, כולנו מכירים את הדוגמה של פרנסואה טריפו, כל כך מתפעל ממנה בספר המפורסם שלו, טריפו היצ'קוק. הדוגמה של כוס החלב, שאיתה עולה קרי גרנט במדרגות, כשהוא הולך מבחינתה של אשתו, ג'ון פונטיין, מבחינתה שלה להרעיל אותה.
חשד, נכון?
חשד, כן, כשהוא עולה. כן. במדרגות עם כוס חלב. כן. וכוס החלב הזאת מקבלת עיוות אקספרסיוניסטי בכך שהיא זוהרת, היא לבנה. אתה רואה את כוס החלב הזה, כן. כדבר הכי דומיננטי בתמונה של לונג שוט, רואים אותו עולה במדרגות מקומה קרקע לקומה ראשונה. עכשיו, טריפו שואל אותו, הוא עשה את זה, והוא מספר שהוא הכניס פנס לתוך כוס החלב, והפך את כוס החלב למאוד דומיננטי. בסרט סחיטה בגרסה האילמת יש אותו הדבר בדיוק. אישה שסובלת מטראומה איומה ונוראה אחרי שהיא חוותה רצח באמצעות סכין.
כן.
היצ'קוק מראה חדר אוכל, מטבח כזה, אנשים יושבים ליד השולחן ומתחילים לדבר על הרצח, כן. לאט לאט המבט שלה, של האישה שסובלת מטראומה, מתקרב לסכין, מתקרב לסכין, פנס בעוצמה של אני לא יודע כמה מאות וט נופל על הסכין הזאת, והסכין הזאת זוהרת, כן? ואקספרסיוניסטית הוא מעוות את התמונה, כך שכולנו נבין את רעיון שהסכין הוא טראומה נפשית, הוא טראומה פנימית, כן? כשהוא מעביר את זה לסאונד, הוא עושה תרגיל מדהים בעיניי בצליל. השכנה מתחילה לרחל, והיא מתחילה לדבר על איזשהו רצח שקרה עם סכינים. אז היא אומרת, הרוצח התקרב אל הסכין, הסאונד נפסק, סכין, הסאונד נפסק, סכין, הסאונד נפסק, סכין. כלומר, מצלמה נעה על פניה של האישה עם הטראומה, ואתה שומע את הסאונד כמו שהיא שומעת אותו. היינו, יש לה שמיעה סלקטיבית, ומכל המילים שהשכנה אומרת, היא שומעת רק את המילה סכין. כלומר, הוא מתאר את תחושותיה מבפנים באמצעות עיוות הסאונד.
זה מעניין, זה מעניין שאחר כך עשה את זה גם ז'אן-לו גודאר, נניח, בלחיות את חייה, פתאום מפסיק את הסאונד, זאת אומרת, הוא כבר עשה את זה קודם.
נכון. יש לי דוגמה נוספת, אם אתה רוצה, מהסרט שנבחר לסרט הטוב ביותר בתולדות הקולנוע, לאחרונה, היינו ורטיגו. כשהוא פוגש מחדש, מותר לעשות ספוילר או שזה בעיה?
כן, אנחנו עשינו ספוילר פה להרבה דברים, כן.
אם כן, כשהוא פוגש מחדש את השחקנית ששיחקה את אשתו של המיליונר והתאבדה בנוכחותו בלי שהוא יכול היה למנוע את ההתאבדות הזאת, הוא פוגש אותה מחדש, הוא מנסה לעצב אותה שתהיה דומה לאישה הקודמת, הבלונדית הזוהרת, שהוא הכיר. ואז איצ'קוק מכניס אותם לחדר מלון, אחרי שהיא הסתפרה בדיוק כמו האישה ההיא, והתלבשה בדיוק כמו האישה הזוהרת.
סצנה נהדרת, כן.
וחדר המלון המדהים הזה הוא קטן וצפוף, ויש לו חלון גדול שפונה אל בית מלון, ששולח אל החדר הקטן והסגור, תאורה יהיה רק רכה, במובן של רכב, אתה יודע, הירוק של משהו רכוב. הירוקת הזאת, כן? פתאום החדר מתמלא מהאור שחודר אליו, תחושה של משהו יהיה רק רע. עכשיו, ירוק הוא כמובן סימבול של ריקבון, ריקבון ומוות, גופה רגע לפני שהיא מרכיבה, כן? היא נעשית יהיה רק רכה. והירוק הזה מגדיר את האישה שהופכת להיות לאישה המתה כאישה מתה, היא רק רכה, כן, עם האור שנופל עליה. רק היצ'קוק מסוגל לעשות דברים כאלה.
כן, מדהים. נחמן, אתה, אם אני לא טועה, אתה היית אחד מאלה שהביאו את ורטיגו להיות הסרט הטוב בעולם, לא?
כן, השתתפתי באותה הצבעה שהחליפה את האזרח קיין בוורטיגו. סידוד המערכות.
כן, האזרח קיין שלט שם בכיפה הרבה שנים.
שנים, כן. אבל אתה יודע, הקולנוע, ההיסטוריה שלו הולכת ומצטברת, וזה קצת מגוחך שקולנוע ב-2020 כמעט, חושב שהסרט הגדול ביותר הוא משנת 1940. 41.
אז הוספתם כמה שנים קדימה.
אבל זה לא הרבה, 10 שנים, לא יותר.
זה לא הרבה, אבל זה סוג של עדכון.
נחמן, מתי יש עוד פעם הצבעה במכון הבריטי לקולנוע?
אני מעריך שהם עושים את זה כל 10 שנים.
יפה. זאת אומרת
ואני מניח שדברים...
זה עוד 3 שנים, נחמן, אתה צריך להתכונן.
אבל אני מעריך שלא יכול שינוי לגבי איצ'קוק.
שלא יכול לגבי ש...
לא יכול,
זה
מעט מדי זמן.
מעמדו יציב.
ומכריחים אותך לבחור את הסרט השני הטוב ביותר של היצ'קוק, ומה היית בוחר?
השני הטוב ביותר, פסיכו.
טוב, זה קל מדי, אז מה זה השלישי?
השלישי מזימות בינלאומיות.
אז אתה הייתי באותה קבוצה, אוקיי.
כן.
נחמן אינגבר, תודה רבה לך.
תודה, נחמן.
תודה לך.
דוד, אתה מדבר הרבה על, אני שמתי לב, כשאתה מציין סרטים של היצ'קוק, אתה מציין את חלון אחורי. נכון. יש לי תחושה שאני מבין גם למה, אבל אתה תסביר.
אני חושב שזה בגלל המבט, כמו שאנחנו קוראים. המבט של ג'יימס סטיוארט, כן, הצלם שיושב שם בכל החלון אחורי.
צלם עיתונות, כן.
במקום אחד, כל הצילום הוא בכזה מערכת של בית פנימי, חצר פנימית. כאשר הוא מרוב שהוא שבר את הרגל, כי הוא היה בצבא, כי הוא היה זה, הוא היה צלם קרבי כזה, ועכשיו יש לו איזו נסיכה כזאת בדמותה של גרייס קלי שמטפלת בו, מביאה לו כל מיני דברים, והוא ככה עם הרגל שלו, נכון? יושב שם ומרוב שימום, הוא צופה ומטייל בחלונות, עד שרגע אחד מתמקד מבטו בחלון מסוים, אחד, אותו חלון אחורי צופה על חלון אחר, שם דברים חשודים מתקיימים, איש אפל שם נמצא עם איזה אישה, ורב איתה, לא רב איתה, אחר כך הוא יוצא עם איזה מזוודה גדולה, ובעיניו של האיש שלנו, הצופה, שהופך להיות מין תסריטה ימה, מתרחשת כביכול סצנה של רצח. מכאן אני מציע שלנו להמשיך, כדי לא לעשות ספוילר למי שיצפו בסרט הזה.
על הסרט חלון אחורי נכתבו הרים של מאמרים וספרים וכן הלאה, ויש אומרים שהסרט בעצם הוא מה שאנחנו קוראים סרט רפלקסיבי, במובן הזה שהוא מתעסק לא רק באיזשהו אירוע של חשד לרצח ובילוש וכן הלאה, אלא הוא מתעסק בעצם השאלה מה זה מבט, ובעצם ההשוואה בין, הייתי אומר, המבט לבין הפן האירוטי, נקרא לזה ככה, העניין של החדירה, המצלמה עם הדשת הזום, המשקפת, כל הדברים הפעלים האלה שבעצם חודרים אל המרחב של שממול. יש שם התעסקות מאוד מאוד חזקה בסרט הזה, ביחסים של הצלם הזה, שמצד אחד הוא מוגבל בתנועתו, נכון? הוא מוגבל בתנועתו, מצד שני הוא באיזושהי עמדה כל יכולה של צופה, יש את היחסים עם בת הזוג שלו, שלא לא בדיוק ברור מה סוג היחסים הזה, מי שולט במי שם.
גם לא ברור שיש בכלל יחסים, כל היחסים ביניהם נורא סטרילים, היא כל הזמן, היא יפיפייה מרחפת, היא עובדת במעצבת אופנה, עובדת בחנות של אופנה, היא כל הזמן עושה לו תצוגות אופנה לשמלות שלה, ואף פעם לא נשארת לישון איתו, כאילו אין בה, לא בא בחשבון שום מגע גופני ושום דבר, אלא רק הפעלה שלו מטווח על החלון הזה, בוא נגיד שהפעלה שלו מכוון אליה.
בדיוק.
מה שרמזת קודם לכן, יש איזה מין קרירות מינית מול איזה מין תשוקה אינסופית במבט החודרני הזה. ואחר כך אם אתה זוכר בסרט, המבטים שלו ושל הרוצח מתמזגים ונפגשים, ויש פה מלחמת מבט במבט. כאילו, שאותו עושה, אני חושב, יש כל כך על ידי אור אולטרה סגולי כזה מיוחד, שהוא מנסה לעצור את הרוצח
עם פלש.
וזה מייצר את המבט מזרה אימה כמו של הרוצח, כאילו מין איזה מואר, כאילו באור רנטגן כזה, היום ונורא. והמצלמה הופכת להיות
כלי נשק.
כלי נשק. זאת אומרת, אתה באמת עוסק במצלמה כשוטינג.
כן.
כדי לצלם to shoot. יו השוטינג, והוא גם צלם קרבי, והיא מבינה שלא יצלם ממנו כלום, כי הוא רוצה מיד שהוא יבריא, לחזור למלחמה, הוא באמת לא יוצא לכלום. מבחינה מינית, מבחינה זוגית, הם נפרדים, זאת אומרת, אין בזה רומנטיקה. כמו שאמרתי, מי שחפש רומנטיקה אצל היצ'קוק, שיתחיל לחפש מקום אחר. רומנטיקה אמיתית לא ימצא שם, רק בדידות אנושית.
בדידות, תסכול, הדחקות.
ומה בסוף? בסדר, מצאו את הרוצח, הצליחו איכשהו לגלות את האיש הזה. ומה עם הגיבור? הוא ניצח? מה הוא ניצח?
לא, שרק שבר עוד רגל.
שבר עוד רגל, וכשיגמור לשבת על הרגל השנייה, הוא ייסע כמה שיותר רחוק, להתרחק מהאהובתו שבית עליו. ממש אופטימי.
How's your leg?
It hurts a little.
And your stomach?
Empty as a football.
And you love life?
Not too active.
Anything else bothering you?
Mm-hmm. Who are you?
טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל, אנחנו ממליצים לכם על עוד דברים. מיד גיבור התרבות שלנו. לי יש הרבה מאוד המלצות בשבילכם. קודם כל, לראות את מזימות בינלאומיות. בעיניי, כאמור, הסרט הכי כיפי של איצ'קוק. אין כמו סצנת שדה הטירס בחיכובו של קרי גרנט, מטוס הריסוס שמתקרב אליו.
הוא שוכב מלמטה.
כן, סצנה באמת ענקית, סצנה קולנועית אדירה, ויש שם המון דברים נפלאים בסרט הזה. סרט מלווה במוזיקה פנטסטית, שחלקה שמענו כאן, ושחקנים נהדרים כמו ג'יימס מייסון ומרטין לנדאו, נהדר, נהדר. עוד המלצה שלי אליכם היא להזין לפסי הקול של הסרטים שלו. יש אלבום כפול שנקרא פסיכו, על שם הסרט, אבל הוא מכיל את רוב היצירות, שאת רובם אגב, כאמור, כתב ברנרד הרמן, יצירות שמנוגנות על ידי תזמורת סימפונית עם ביצועים באמת יוצאים מן הכלל. אני מקשיב להם ככה סתם לפעמים, אני לא יודע, זה לא מעורר בי חרדה, זה מעורר בי דווקא סוג של שמחת חיים, אני לא יודע למה, כבר אני צריך לבדוק את זה. ואני מזמין אתכם גם להיכנס לעמוד הפודקאסטים של פסטיבל כאן, ושם אנחנו עסקנו במיוחד בסרט פסיכו, וגם דיברנו עם הפסיכולוגית דוקטור איריס רייצס, שדיברה איתנו על פיצול אישיות, והסבירה את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת ומפחידה, אז אתם מוזמנים גם לשם. דן?
הרבה המלצות, יונתן. אני אמליץ על דבר אחד שבעיניי הוא ספר, אולי ספר הקולנוע הטוב ביותר שאני מכיר, בית ספר לקולנוע. הוא נקרא היצ'קוק טריפו. וזה בעצם סיפור הרעיון הארוך מאוד, מאות שאלות, שמפנה במאי צעיר ב-1962.
זה כמה רעיונות.
לימים יגדל להיות במאי חשוב, פרנסואה טריפו הצרפתי, למאסטר הגדול, אלפרד היצ'קוק. בעצם הם סוקרים שם את כל עבודתו של היצ'קוק, של סרט אחרי סרט. היצ'קוק בעצם פורס, חושף את הקלפים שלו, בשורה מאוד מאוד מרתקת ומהנה. צריך להגיד, טריפו וחבריו לגל החדש, היה להם תפקיד מאוד חשוב בהנחכה, הייתי אומר, ובהפיכה של היצ'קוק מבמאי למאסטר, למי שנחשב באמת לאחד המאסטרים הגדולים של הקולנוע. הם בעצם בעבודה שלהם בשנות סוף שנות ה-50 ותחילת ה-60 הפנו מבט אל הוליווד וחיפשו את האותרים הגדולים, את המחברים הגדולים של הקולנוע ההוליוודי, והיצ'קוק היה אחד מהבולטים שבהם, ובהקשר הזה כאמור נכתב הספר הזה הפך לאורים ותומים, אין לי מילה אחרת חוץ מאשר אורים ותומים. אני אמליץ על עוד המלצה בספר של הקולגה שלנו שיושב כאן לשמאלי, דוד גורביץ'.
לכבוד לי.
הספר שנקרא בלש כגיבור תרבות, הפרק השמיני בספר מצוין, הזה, כן. עוסק במקום של הבלש בסרטי היצ'קוק. תזה מעניינת על בעצם מותו של הבלש. מדוע הבלש צריך למות, שואל דוד בספר הזה. לא נספר לכם את זה כאן בתוכנית הזאת, אבל זה סוג אחר של בלש בהשוואה לבלשים אחרים שבהם הוא עוסק בסרט. הוא מציג את הבלש היצ'קוקיאני כבלש ייחודי, שונה מהבלשים שבאו אחריו ולפניו.
טוב, אז קודם כל תודה, אבל אני רוצה להמליץ לכם על סרט, על הציפורים. אני גם רוצה להמליץ לכם לא רק לצפות בסרט הציפורים, אלא לקרוא את הנובלה של דפנה דה מוריה, לא שכתבה גם את התסריט לסרט אחר של היצ'קוק, רבקה, כן? סופרת בריטית, שתמיד חשבו עליה שהיא סופרת כזאת פופולרית יחסית, אבל היא סופרת מעניינת מאוד, היא כתבה את המקור לציפורים של היצ'קוק, יצירה מעוררת מחשבה, ואני ממליץ לקרוא אותה ולראות את הסרט. היצ'קוק הולך לכיוון אחר מהספר, אבל שניהם מפרים את הדמיון שלנו.
אז אני רוצה לדחוף עוד המלצה אחת קטנטונת, וזה להיכנס ליוטיוב ולצפות בטריילרים לסרטים של היצ'קוק. אתם יודעים, פתחנו את התוכנית עם קטע מתוך הטריילר שלו לסרט פסיכו. אלה יצירות בפני עצמן, אלה לא סתם פרסומות לסרטים, כמו שאנחנו רואים היום מתקצירים כאלה. היצ'קוק מאוד מאוד הקפיד על הפרומוים שלו, על הטריילרים, הוא הופיע בהם בעצמו, גם הטריילר לציפורים אגב, זה פשוט מערכון אחד גדול, על היחס האדם והציפורים, הצייד של האדם מול הציפורים והנקמה. זה מאוד משעשע, זה מפחיד, וזה מאוד מענה בפני עצמו, כדאי לכם לעשות את זה. סיימנו, אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו, נדב זילברשטיין, לאייל שינדלר, שהביא אותנו לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים של אתר תאגיד השידור הציבורי, ושם לחפש אותנו, את גיבור תרבות, תוכלו לשמוע את כל התוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, ועוד פודקאסטים של תאגיד השידור, פודקאסטים מעניינים שכדאי לשמוע. תודה רבה לך, דוקטור דוד גורביץ'.
תודה רבה.
תודה רבה לך, דוקטור דן ערב.
תודה רבה לך, יונתן.
אני יונתן גת, ואני מקווה שהשארנו אתכם במתח לתוכנית הבאה עם הגיבור הבא. להתראות.
ביי ביי.
ביי ביי.